אז זה נושא לא פשוט, ואין עליו, לי בכל אופן, אין תשובה אחת, ואין דרך אחת, אין אופן אחד שבו אנחנו מונחים או יכולים לנהוג. זה שטח התנסויות מאוד מאוד רחב ופתוח. אני רואה את זה בתור איזה כהן כזה, איזה שאלה שנשאלת כל הזמן, וכל הזמן אני בודק בתוכי מה ניתן ומה אפשרי בחיים, חיים עסוקים של משפחה, של ילדים, של עבודה, של מערכות יחסים, של הרבה מחויבויות. איך אפשר להביא יותר תשומת לב, איך אפשר להביא יותר חופש, יותר חמלה, יותר חוכמה לתוך החיים. אז אין לי תשובה אחת, ואני עוד מחפש אותה. אבל לשמחתי אני לא היחידי ששואל את השאלה אותי, והבודה עוד בזמנו לימד גם נזירים, גם אנשים שבחרו להקדיש את חייהם לדרך רוחנית ושמו בצד את המחויבויות של פרנסה ומשפחה, והוא לימד גם הרבה אנשים כמונו, אנשים שחיים בתוך חיים של מערכות יחסים, בתוך עבודה. אז יש הרבה מאוד teachings לאנשים שכמונו, שעדיין לא בחרנו לזנוח את החיים הרגילים ולהקדיש את עצמנו רק לתרגול. אז אני ארצה להגיד על זה כמה מילים, וסנדיה בטח תשמח להוסיף, זה יהיה יופי. אז אני רוצה להגיד שיש, אפשר להסתכל על זה בכמה אופנים. באופן אחד זה איך אנחנו לוקחים, מה אפשר לקחת מהתרגול עצמו בתוך החיים, תרגול המדיטטיבי. והדבר השני זה איך אנחנו לוקחים את הגישה, כי לא פחות מאשר תרגול, אנחנו נחשפנו פה לאיזושהי גישה אל עצמנו, גישה אל החיים, גישה אל עולם התופעות. אז איך אנחנו לוקחים את הגישה הזאת בתוך החיים העמוסים. והדבר השלישי זה איזה עוד תמיכות הדרך הבודהיסטית יכולה להציע לנו מלבד התרגול המדיטטיבי. ואני דווקא רוצה להתחיל מזה, כי על זה כמעט לא דיברנו. וכמו שאתם בטח שמעתם ויודעים, הבודה לא לימד רק מדיטציה, אלא הוא לימד דרך להשתחרר מכל צורה של סטרס, של סבל, של אי נחת בתוך החיים. והמדיטציה היא חלק חשוב בתוך הדרך, אבל היא לא החלק היחידי. היא מרכיב אחד בתוך קבוצה של מרכיבים, והבודה המליץ גם לנזירים וגם ללא נזירים, גם ונזירות, וכמובן כל פעם שאני מדבר בלשון זכר זה רק כי זאת התניה של השפה העברית. אז ניסיתי פעם לדבר רק בנקבה, והתחלתי גם להגיד את העצמים בלשון נקבה, זה הפך לקטסטרופה. ננסה. אז הבודה לימדה,
אספקטים השונים.
כן. תודה. רואה כמה זה מבלבל שאתה עובר מגוף אחד לגופה אחרת? כן, אז הדרך היא, אז הבודה לימד דרך מאוד רחבה, מאוד מקיפה, של להפוך את כל החיים שלנו לאיזשהו שדה של אימון, ולהתאמן ב, או לפתח הרבה מאוד איכויות של כוונה, של מחשבה, של דיבור ושל מעשים, שבעצם ככל שאנחנו מתאמנים בהם ומפתחים את אותם איכויות בתוך החיים, אנחנו משתנים. האיכויות האלה משנות אותנו. אז אני לא אכנס לזה, כי זה, אנחנו לומדים את זה ומתרגלים את זה בתוך החיים, ואני רוצה להתחיל להציע לכם שבתובנה יותר ויותר אנחנו מציעים תוכניות מתמשכות, קורסים עירוניים, שבמשך 3-4 חודשים, חצי שנה, אנחנו לוקחים איזשהו חלק מהטיצ'ינג של הבודה ולומדים את זה ומתרגלים את זה ביום יום. אז אתם מוזמנים, ונדבר אחר כך על, על איך אפשר להתאמך בכל מיני דברים שתובנה מציעה ביום יום. אז אנחנו יכולים לשים לב לאיך אנחנו, לכוונות שלנו. הכוונות הן בסיס המעשים שלנו, הן בסיס החשיבה שלנו, ולתת לכוונות לנבוע מתוך טוב לב ומתוך רצון להגן, ולא מתוך רצון לחמוד, ולא מתוך רצון לפגוע. וזה אימון מתמשך ואין לו סוף, כי אנחנו כל הזמן חושבים, כל הזמן מופיעות כוונות, אז איך אנחנו יותר ויותר בתשומת לב לכוונות שלנו ובוחרים לטפח את הכוונות המועילות ולהניח לכוונות הלא מועילות, איך אנחנו בתקשורת, איך אנחנו בתשומת לב לדיבור, כי הדיבור הוא הפועל של המחשבות שלנו, וכאשר המחשב, כאשר אין תשומת לב, אז אנחנו יכולים לפגוע בדיבור, אנחנו יכולים לומר דברים שפוגעים בעצמנו ודברים שפוגעים באחרים. אז איך אנחנו מביאים תשומת לב אל הדיבור שלנו, איך אנחנו מביאים תשומת לב לפעולות שלנו. אז ישנו שדה מאוד מאוד רחב שהוא חלק מהדרך, והמדיטציה היא חלק, היא חלק אינטגרלי בתוך הדבר הזה. אז מי שננגע פה, מי שמרגיש או מרגישה שמה שהוצע פה מדבר אלינו, נוגע ככה במקומות עמוקים, אז מוזמן לבוא ולהתעניין ולחקור איך אפשר להביא יותר מהיופי הזה, מהדרך המופלאה הזאת לתוך החיים שלנו. אני רוצה לומר רק שהבודה לא לימד דת. הבודה לא חשב שהוא בא ומציע איזושהי דרך שהיא דת, שצריך להאמין בה, או צריך לסגוד אליה, או צריך להתפלל אליה. בשום צורה הוא לימד דרך חיים. במסורות מסוימות, בארצות מסוימות, זה הפך לדת. אבל זו בחירה של אותם אנשים, ואנחנו בתובנה מסתכלים על ה... דרך בתור דרך אוניברסלית שמתאימה לכל אדם, תהה אשר תהיה, אם תהיה האמונה הדתית שלו. אז באמת העובדה היא שהבודהיזם במאה השנים האחרונות מגיע, יצא מהאזורים המסורתיים במזרח ומגיע למערב, ו בדתות שונות ובתרבויות שונות, מוצא לו יותר ויותר אנשים שרואים את הרלוונטיות של זה לחיים שלהם, אז אין צורך להפסיק להאמין בדברים אחרים שאנחנו מאמינים, וזה פתוח לכל מי שמתעניין. לגבי המדיטציה, זה באמת, ישנם הבדלים מאוד גדולים בין מה שתרגלנו פה ומה שתרגלנו בחיים. מה שיקרה לנו בחיים ומה שנתרגל בחיים. אני קודם כל אגיד מה אי אפשר לקחת מפה. הריכוז שהיה לנו פה והשקט שהיה לנו פה ייעלם, ישתנה. אנחנו נתרגל פחות, אנחנו נצא מפה, אנחנו נחזור לדיבור, מאוד נתגעגע לשתיקה, מאוד נתגעגע לשקט ולריכוז, אבל הם ייעלמו, הם ישתנו. כי הם תלויים בתנאים ונסיבות, ופה היו תנאים ונסיבות מסוימים, ובבית, בחיים יש תנאים ונסיבות אחרים. אז לא לצפות שהשקט יישאר, והריכוז יישאר, ואולי הבהירות שהייתה פה לפרקים או לפרקים פרקי זמן יותר ארוכים היא גם כן תשתנה. ועדיין אנחנו מוזמנים ופתוחה לנו אפשרות להמשיך לתרגל בבית, לשמור איזשהו קצר, איזשהו קשר עם העולם הפנימי, לשמור איזשהו קשר עם תשומת לב, לפתח אותה, להמשיך ולטפח אותה ביום יום. אבל צריך לזכור שהאויב הגדול שלנו יהיו הציפיות. הציפיות, אם אנחנו באים למדיטציה מתוך ציפייה שיהיה שקט, אז כל פעם שאין שקט אנחנו מתוסכלים, ואז אנחנו הופכים את המדיטציה למקום לצבירת תסכול במקום מקום לפגוש תסכול ולהמיס תסכול. אז המפתח למדיטציה מועילה זה לא שלא לבוא עם ציפיות, כי אני חושב שאם אין לנו ציפיות אז לא נתרגל. אנחנו רוצים שהחיים יהיו יותר טובים, זו ציפייה. אנחנו רוצים שיהיה פחות בלגן, זו ציפייה, וזה בסדר גמור. אבל להיות מודעים לציפיות ולהסכים יחד עם זה שיש לנו ציפיות, להסכים לפגוש את מה שמופיע מרגע לרגע. והמפתח הוא במדיטציה כמו פה, המוכנות שלנו לפגוש בערנות ובפתיחות את מה שמופיע. אם נזכור לתרגל ככה, אז זה לא כל כך משנה אם יהיה שקט או יהיה רעש. אנחנו מפתחים בנו איכויות שמשחררות אותנו, בין אם יש רעש ובין אם יש שקט. אנחנו פוגשים רעש, ויש הרבה רעש ביום יום, יש הרבה מחשבות, יש הרבה תכנונים, יש הרבה דאגות, יש הרבה אי-וודאות, וזה לא נפסק כשאנחנו מתחילים לתרגל, או לחלק אולי נפסק, אבל אצלי זה ממשיך רוב הזמן. אז אני ער לזה, אני ער לוואו, כמה הרבה עומס, כמה הרבה מחשבות, כמה הרבה כך וכמה הרבה כך, ועדיין זה מועיל, כי משהו מתבהר. אז יש כאן הרבה שאלות, ותכף אני אתייחס לכמה מהם, אולי יקריא כדי להיזכר, ושואלים כמה לתרגל, מה מומלץ לתרגל, אם יש איזושהי מתכונת. נורא קל להגיד כמה שיותר, אבל זה, ככל שזה יותר, זה פחות אפשרי. אז מישהו שהוא פנסיונר או כרגע בתקופה של חופש ואין לו ילדים קטנים ואין לו הורים שהוא צריך לדאוג להם והוא לא צריך לעבוד הרבה, או לתרגל שעתיים שלוש ביום זה פנטסטי. אני כשאני בחופש אני מנסה לתרגל שעתיים שלוש ואני נורא נהנה מזה, אבל רוב השנה אני לא בחופש, אז אני לא מתרגל ככה. אז כמה שאפשר, אין איזושהי, אנחנו לא ניתן איזשהו רצפט של שעתיים ביום, שעה ביום, חצי שעה ביום. מה שאפשרי לכם, חשוב שכל אחד ימצא לו את הקצב הנכון שלו ואת הזמן שיותר מתאים לו, שיותר מתאים, כי אין את המתאים, אין את מה שבאמת מתאים, כי זה נורא אישי. מה שיותר מתאים בתוך היומיום לתרגל. יש אנשים שהם יותר ערניים בבוקר, והבוקר בשבילם הוא זמן טוב ויחסית יותר שקט. לי למשל הבוקר קטסטרופה, אני קם ואני רק רוצה לישון, אז אני יושב ואני הרבה יותר ערני בלילה, אז אני מתרגל בדרך כלל בלילה. אז יש אנשים של לילה ויש אנשים שבאמצע היום. מה שמתאים לכם, תמצאו טוב. אם יש לכם אפשרות בבית לייצר איזושהי פינה שהיא פינת התרגול, נשים שם איזושהי תמונה, איזשהו ספר, איזשהו קרית או משהו שנותן לכם השראה. לי אין כזה בבית, כי אין, הילדים משתלטים על כל שטח פנוי, ואני פשוט, כשאני מוצא זמן לתרגל, אני בודק איזה חדר הכי שקט, ולשם אני הולך, ושם לוקח את הקרית ו... סוגר את הדלת שאף אחד לא יראה שנכנסתי, שלא יטרידו אותי, וזה כמובן לא עובד, כי הילדים מגלים, איפה אבא, שקט מדי, בוא נלך להטריד. אז מה שאפשר. מומלץ, הגישה של איך אנחנו באים לתרגל היא נורא נורא חשובה. אני אגיד את זה. רוב האנשים נורא קשה להם לתרגל, כי הם לא מוצאים את הזמן. הם רוצים לתרגל. רוב האנשים, סטטיסטית, רוב האנשים אחרי ריטריט רוצים לתרגל. אומרים, יש בזה משהו מועיל. אבל היומיום הוא כאות מדי, ויש הרבה מדי דברים, וכל יום כמעט יש משהו יותר חשוב לעשות. להרים את הטלפון לשם, ולסגור את הדבר הזה בבנק, וללכת לפגישה. אז היומיום ישבש לנו את הכוונות שיש לנו פה. ומה שיעזור לנו לתרגל זה איזושהי נחישות פנימית. ונחישות יכולה לבוא רק מבפנים. ועכשיו השאלה, אם יש לנו נחישות, על מה אנחנו נבסס אותה? הרבה מדי אנשים, כולל אני, הרבה שנים, גיליתי את הנחישות הזאת, הייתה לי נחישות, היה לי את הרצון, הייתה את המוטיבציה, אבל אז הפכתי את זה אני חייב וצריך. וכשהפכתי את זה לחייב וצריך, זה הפך לגיהנום, אנחנו לא אוהבים לעשות משהו שחייבים וצריך. אנחנו אוהבים לעשות משהו שאנחנו אוהבים לעשות. אז אם נבוא מתוך חובה וצריך, זה יהיה מלחמה. אז אני מציע לשנות את הטרמינולוגיה הפנימית ולשנות, להיזכר למה באמת ישנה נחישות. ובעיניי המנוע הכי גדול של הנחישות לתרגל זה אהבה. אהבה לחופש, אהבה לעצמנו, אהבה לעולם. שאני נזכר שהסיבה העמוקה שאני מתרגל היא אהבה, אז התרגול נראה אחרת. כשאני יושב כי צריך, זה הופך לסיוט. כל שנייה מסתכל, כי יש צריכים הרבה יותר חשובים בחיים מאשר צריך לתרגל. אז אני אומר את זה כדי שלא נהפוך את המדיטציה, שלא תהפכו את המדיטציה לאיזשהו צורך, ואז תריבו עם זה ותריבו עם עצמכם. נחישות חשובה, אבל לזכור מתוך מה באה הנחישות. בכלל, הצריך והחייב זה מנוע מאוד לא כל כך חזק בחיים לעשות דברים. אנחנו לא אוהבים דברים שאנחנו צריכים וחייבים, והאמת, לא צריך להשתחרר. לא חייבים להשתחרר, אפשר להישאר. בתוך הסטרס ובתוך הסבל, אנחנו רוצים להשתחרר. זה לא צורך, זה לא חובה, זה זה תנועה טבעית ואוהבת של משהו בתוכנו שיודע שאפשר אחרת. אז אנחנו נענים לזה לא מתוך צורך, אלא מתוך אהבה, זה נראה אחרת, התרגול נראה אחרת. איך אפשר להישאר מודעים גם כשחוזרים לחיים האינטנסיביים? עבודה מהירה, אנשים כל הזמן, לימודים, שותפים, דרישות, יש לכם איזו הכוונה עם איזשהו כיוון. אז באמת החיים נהיים אינטנסיביים. והתרגול היומי הוא איזשהו תזכורת וטיפוח של יכולת להיות בתשומת לב, להיות נוכחים. וישנו קשר, ישנו קשר בין התרגול היומיומי, יהיה אשר יהיה, תרגול שקט או תרגול מאוד מאוד עמוס במחשבות, לבין רמת הבהירות והקשר שלנו עם תשומת לב. תשומת לב זה הרגל, זה דפוס. כשאנחנו מטפחים אותו, הוא מופיע יותר בחיים. כשאנחנו לא מטפחים אותו, הוא נחלש בחיים. זה איזשהו שריר, והשריר הזה מזכיר לנו לשים לב. אנחנו ככל שאנחנו, ובמובן הזה, ככל שהמדיטציה יותר מלוכלכת במחשבות, ויש יותר מחשבות, ויותר פעמים אני עושה את התנועה של, וואו, הנה מחשבות, אני חוזר, התנועה הזאת של החזרה, היא מפתחת את השריר של להיזכר, של לשים לב. ואז ביומיום קורה לנו יותר שאנחנו נודדים, אנחנו מתווכחים וזה, רגע, מה קורה? אנחנו שמים לב. אז הטיפוח של השריר הזה במדיטציה עוזר לנו בחיים. אנחנו יותר נזכרים, אנחנו יותר שמים לב, וזה הפרי של התרגול. אז ככל שנתרגל יותר את התנועה של וואו, המחשבה נדדה, אני לא ממשיך לנדוד איתה, אני חוזר, אז האיכות הזאת תהיה לנו יותר זמינה בחיים, ואנחנו נתעורר יותר מהכעסים, מההשתוקקויות, מהמחשבות, מהדאגות, וואו, רגע, יש דאגה, יש לחץ, יש מתח. ישנם כל מיני טריקים וטיפים מאוד טובים, ואחד מהם, כל פעם שאנחנו שמים לב שנסחפנו, לנשום נשימה אחת מודעת. נשימה אחת מודעת. יש כאלה שאומרים 3 נשימות מודעות, ויש כאלה שאומרים 7 נשימות מודעות, וכל אחד צודק בדרכו הוא. אבל עצם העובדה שאנחנו רואים שאנחנו באיזשהו סרט, אנחנו מתרגשים, אנחנו כועסים, אנחנו בלחץ, לקחת נשימה אחת מודעת מזכירה לנו שאנחנו כאן, שיש גוף, שישנה תודעה, שישנה תשומת לב, ואז הנשימה או השתיים או השלוש המודעות משקמות לנו את היכולת לבחור. מה באמת אנחנו רוצים להגיב? ישנו כעס וישנה דאגה, אבל האם אנחנו באוטומט או לא? יש בחירה. אני יכול לבחור משהו אחר. אז תאמצו לעצמכם כמה שיותר טריקים של להיזכר ופשוט לנשום. ישנם סיפורים יפהפיים על אנשים שממש מספרים על הבדל של גיהנום וגן עדן, הם פשוט זכרו לנשום ברגע הנכון, בלחץ בפקק, בטלפון המעצבן מהבוס, באמא שמתקשרת ואין לי סבלנות אליה כרגע, בילד שרוצה עוד מהרבע ואני כבר אין לי לנשום נשימה אחת, ואז מה אומרת לנו חוכמה כרגע? ואנחנו נראה שיותר ויותר נשימות ורגעים של הזכרות, אולי נבחר במשהו שפחות יאמלל אותנו ואת מי שמסביבנו. כן, אז אותה תשובה, תוכלו לשתף אותנו בעוגנים שמצאתם שעובדים בחיי היומיום, לא בזמן התרגול שמגיעה התודעה, התודעה שיש רגשות עזים. אז כן, אז כמו שנשאל, באמת כן, להתמקד בנשימה, לאפשר לעצמנו להכיל ולהרגיש את מה שאנחנו מרגישים, ויש לנו אפשרות בחירה. אנחנו לא חייבים להגיב בתגובה האוטומטית הראשונה שהופיעה. זה רק הרגל, וככל שנזכור פשוט לנשום ולהכיל ולאפשר, תבוא תגובה, תצוץ תגובה שהיא פחות אלימה, פחות תוקפנית כלפי עצמנו. יכול להיות שהיא תהיה מאוד נחושה, אבל סביר להניח ש... ייכנסו, תיכנסנה איכויות אחרות לתוך התודעה, שהן לא רק האוטומט של לתקוף את מי שהכעיס אותי. אז קודם כל, שאלה שנשאלה בהמשך לשיחה של אתמול, הספק אוכל אותי. אמרנו שאני הוא פיקציה, אם כך מדוע עליי לאהוב את עצמי? אם ויתרתי על הגדרה עצמית, מדוע ואת מה נשאר לאהוב? זאת שאלה מצוינת. האם אנחנו צריכים מושא של אהבה? האם אהבה מחייבת מושא? ואנחנו יכולים לגלות, אפילו מתוך התרגול שלנו, שישנם רגעים שבהם מופיעה אהבה ואין לה מושא. ישנה פשוט אהבה, ישנה פשוט שמחה. שמחה לא צריכה מושא, אהבה לא צריך מושא, לא צריכה מושא, צחוק לא צריך מושא. זה פשוט ככה. פשוט אנחנו התרגלנו שאהבה באה ממישהו ואז היא גם הולכת למישהו, וכך אנחנו נוהגים לתמרן ומסע ומתן למי ראוי לאהוב ומי לא ראוי לאהוב. ואנחנו, זה מערכת יחסים מאוד מגבילה ומאוד צרה עם הרעיון הזה של אהבה. אבל כשאנחנו חוקרים את זה ומגלים, וזה התנסות וזה חקירה, אז ישנה פשוט אהבה. במסורת הבודהיסטית נוטים או נוהגים לדמות את האיכויות של תודעה בהירה, תודעה חומלת ותודעה אוהבת, כאיכויות של השמש, שהיא מאירה לכל הכיוונים ללא אפליה. לקרניים של השמש אין קרוב ואין רחוק, ולא מעניין אותם אם יש עננים או אין עננים, או יש נמלה או יש בן אדם, קורנות בצורה שווה לכל הכיוונים. והטבע של התודעה שלנו הוא כזה. אהבה וחמלה יוצאת, ובאהבה ובחמלה ובטוב לב, אין פנימה ואין החוצה. פנימה והחוצה זה תפיסות. אהבה פנימה, אהבה. ישנה אהבה, ישנה חמלה, ישנה מודעות, וגם למודעות אין כיוון, אין לה בפנים ואין לה בחוץ, זה פשוט דברים מופיעים ונודעים כפי שהם. אז אז לא כל כך צריך את זה. יש אנשים שיודעים להגיד את זה בצורה יותר יפה, אז אני נזכרתי בשיר של חפיז שאמר, למדתי כה הרבה מאלוהים, כך שאינני יכול עוד לקרוא לעצמי נוצרי, הינדי, מוסלמי, בודהיסט, יהודי. האמת חלקה עמי כה הרבה מעצמה, כך שאינני עוד יכול לקרוא לעצמי גבר, אישה, מלאך, או אפילו נשמה טהורה. האהבה התיידדה עם חפיז כה עמוקות, כך שהפכה לאפר ושחררה אותי מכל מושג ודימוי שדעתי ידעה אי פעם. אז תודה לחפיז על ההשראה הגדולה. ניסרגדטה למה צוחקים? ניסרגדטה ענה לשאלה שנשאלה, ואני חושב שהיא שאלה טובה, זה חשוב שנשאל את עצמנו. האהבה אומרת לי שאני הכל, החוכמה אומרת לי שאני שום דבר. בין שתיהן זורמים להם חיי. אני חושב שזה מאוד, תזכורת מאוד יפה להיות פתוח למסתורין של התשובה. מי זה אני? מה זה אני? מה זה הצורך הזה להגדיר ולתת זהות ושם ומרכז ואיזושהי, לדמיין איזושהי מהות? והאם אנחנו יכולים יותר להשאיר את זה בתור איזשהו מסתורין כמו החיים עצמם? איך אני דואגת? מה? חשבתי שתתלהבים מזה שאני מקריא בלשון נקבה. כן, אני כבר. איך אני דואגת לא לאבד את התובנות שהגעתי אליהן? איך אני דואגת שהשגרה והיומיום לא ישכיחו ממני? קודם כל לא צריך לדאוג. משחררות משנות אותנו מבפנים, כך שלא צריך לזכור אותם, הם רק הופיעו וכבר משהו השתנה. ואם משהו לא השתנה, אז אולי התובנה לא כל כך חשובה. אני אומר את זה, אבל זה לא לגמרי נכון, כי כן הייתה לנו איזושהי הצצה, כן קרה שיש לנו איזושהי הצצה לתוך משהו, וההצצה הזאת הייתה ונסגרה. ואז כן מועיל להיזכר באפשרות של הייתה שמש, עכשיו אני רואה המון המון עננים, אבל אני זוכר שיש שמש. אני לא רואה את השמש כרגע, אבל אין לי ספק שיש שמש כי ראיתי אותה פעם אחת, אז אני יודע שהיא שמה. ואז, ואני חושב שכל התרגולים, תרגול של תשומת לב, תרגול של חמלה, תרגול של טוב לב, תרגול של להיות בסביבה של אנשים שהם like-minded, עוזרים לנו להיזכר במה באמת יקר לנו, ומה באמת חשוב לנו, עוזרים לנו לעשות איזה reframing או refocusing על מה באמת יקר לנו בחיים. ובהקשר הזה הכל מזכיר את הכל. זאת אומרת, פוגשים, יושבים למדיטציה, אז אנחנו נזכרים להיות חומלים יותר, נזכרים להיות פחות אחוזים, נזכרים פשוט להרפות ולשים לב. ובעיניי זה הדברים נורא קשורים, וגם הבודה דיבר על זה. כל האיכויות האלה, אחת מזמנת השנייה. תשומת לב, מושכת חמלה, וחמלה קשורה לטוב לב, והן קשורות ליכולת להיות, לקבל בצורה מאוזנת את הדברים כפי שהם, והן קשורות לסובלנות, והן קשורות לנדיבות. אז כשאנחנו מפתחים איכות אחת, האיכויות האחרות נמשכות ומתחזקות מעצם זה שאנחנו מפתחים אחת מהאיכויות האלה. אז להיות בקשר עם הדברים שנוגעים בנו, להיות בקשר עם הדברים שפוגשים חלק יותר עמוק ויותר שיותר נוגע לנו, ואז הדברים האלה יצופו ויזכו. אוקיי.
לדבר על קצת על תובנה כמקור ל...
אוקיי. אז לאחר התייעצות עמוקה, סנדיה ואני החלטנו, אני מנסה להגיד החלטנו בלשון נקבה וזה לא יוצא לי. אין, החלטנו זה החלטנו, זה לא הצלחה או נקבה. הפסקה זה נקבה. אז אנחנו נצאנה להפסקה, וההפסקה היא עדיין בשתיקה, וגם שתיקה זה נקבה, וגם תשומת לב זה נקבה, וגם חוכמה זה נקבה, וגם חמלה זה נקבה, ותודה לאל. אז בשתיקה ובחמלה לעצמנו, צאו החוצה רבע שעה, וכוס תה זריזה, ואז הפעמונאית תצלצל בפעמונה, ותזמין אותנו פה לישיבה, שזה גם נקבה.